נדמה לי שלפני שבוע אמרתי שאנחנו נתחיל ברכת יועצי אור וקוד קריאת שמע, אז התחרטתי קצת והחלטתי הפעם שנדבר לא כל כך על הטקסט אלא על המיקום והתפקיד של שני דברים שלפני הברכה, קדיש וקדיש וברוך. מעניין, עכשיו, בדקות האחרונות הייתי בספרייה, אז יש שם שני מדפים של ספרי תפילה, חלקם ממש פירוש של התפילה, ורובם הגדול, כמעט כולם, אז באמת מדלגים, יש שם פירוש ארוך על השתבח, יש שם פירוש על ברכת יוצא עוש, זו ברכה מסובכת, ולא מזכירים כלום על קדש וברוך הוא, בערך בגלל שיש איזה אולי פירוש במקומות אחרים. אז זה חיזק אותי בהחלטה שאנחנו צריכים להקדיש לזה קצת מחשבה. אחד מן הבעיות כאן היא שעד עכשיו, פחות או יותר, לא לגבי כל דבר, אבל היו לנו מקורות בגמרא. ברגע שיש מקור בגמרא, אז אפשר להבין את הגמרא. ובית, סתם יש שם רשי, יש שם חומש שאפשר להתחיל איתו. גם קדיש וגם ברוך הוא, אז אין לנו באמת מקור. אנחנו יודעים שזה קיים. כלומר, הגמרא מזכירה וברכות, מזכירה שיש דבר שנקרא קדיש. אבל המקום ואיפה אומרים את זה, זה לא מופיע שם. וברוך הוא גם כן, הוא מוזכר במקום אחד, המשפט, אבל אין באמת הסבר או דיון או מה בדיוק התפקיד. אז אנחנו נקדיש קצת מחשבה וננסה להבין. המפתח, לכאורה, זה סוגיה שכן קיימת, וזאת השייכות של שניהם לקטגוריה שנקראת דבר שבקדושה. יש דברים שהם מוגדרים בהלכה כדבר שבקדושה, משנה במגילה, כשהנפקמין או הדין של הגמרא היא שאמירתן בעשרה, שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה. זה מה שאנחנו יודעים. ואז במשנה במגילה יש רשימה של הדברים, בפורס על השמה, עם הברוך הוא שלפניו, זה אחד מהם. אז יש כאן קטגוריה מסוימת. מתוך הקטגוריה של שווים שבקדושה, אז ברוך הוא הכי מוזר. כי אחרים, א', נגיד, קדש וקדושה, אז יש להם, אפות המילה קדוש מופיע שם. אנחנו יודעים שהם מדברים של קדושה, כי הם מדברים על קדושה. ברוך הוא, מושג הקדושה בתוכן לא מופיע. ושנית, אם נגיד תפוצה יותר קיצונית, שום דבר לא מופיע. כלומר, בברוך הוא, זה המינימום שבמינימום, הוא כאילו ברכה, אבל גם ברכה בלי תוכן. כלומר, זה לא ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, זה רק ברוך אתה השם. זה המשפט המינימלי ביותר שאפשר להגיד לקדוש ברוך הוא. ברוך הוא את השם המבורך, אומרים שהקדוש ברוך הוא ברוך. אוקיי, אם אתה לא מפרט, אז אי אפשר לתפוס אותך גם, כי לא אמרת משהו מיתיים. נכון. השאלה היא מה הדבר שבקדושה, קודם כל, מה פירוש המילים, דבר שבקדושה, לאור זה שברוך הוא אחד מהם, ואחד מן החשובים, מה פירוש בכלל המושג של דבר שבקדושה. אז אני אומר עכשיו דברים שאני חושב שהם לא כל כך מחודשים, אני חוזר את זה גם שמעתי בהקשר אחר, אבל בתור הקדמה למה שאנחנו רוצים להביא בתוך התפילה שלנו היום, אז אני חוזר על הדברים. טענתי היא שדבר שבקדושה זאת לא אמירה בנוגע לקדוש ברוך הוא, אלא כינון או יצירה בנוגע לקדוש ברוך הוא. הדוגמה של קדש הוא יותר, אולי יותר בולט ויותר ברור, שפותחים יתגדל ויתקדש שמי רבב. יש להבין אותו כפשוטו, אנחנו אומרים שמשהו יקרה עכשיו. אנחנו אומרים שיתגדל ויתקדש שמי רבה, שקדושת השם יתקדש יותר, וגדלות השם יגדל יותר. הדבר הזה דורש הסבר שלם שזה לא מקומנו עכשיו, איך זה בכלל ישרי, ברור שבזרמים מסוימים במחשבת ישראל ופילוסופיה יותר נכון, אז הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. יסוד הרמב״ם הוא שאי אפשר לשנות שום דבר בנוגע לקדוש ברוך הוא. אז התשובה היא, בקיצור, אולי הרמב״ם לא יחתום על התשובה הזאת בדיוק, הוא יגיד עוד תרגום מה שאומר עכשיו, אנחנו לא משמעים את הקדוש ברוך הוא, משמעים את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. גדל יתקדש שמי רבה, בעלמה, דברה חירותי. הנוכחות שכינה, גילוי הקדוש ברוך הוא, זה כן אפשר לשנות, כי זה תלוי בנו. בפשט הפשוט עכשיו, לא משהו מיסטי, לא משהו קבליסטי. כשאנשים אומרים, מזכירים את שם השם, אז זה בעצם כבר גידול שמו הקדוש. כלומר, הקדוש ברוך הוא נעלם בתוך העולם, והוא נמצא איפה שאנחנו מקדישים אותו ומגדילים אותו ומפארים אותו. אז התפילה כאן, יש גם קידוש השם במעשים, אבל הקידוש המפורש יותר זה ששמו נמצא בפיות של אנשים. אבל זה לא, זה אמיתי. כלומר, נוכחות השכינה בעולם תלויה בזה שאנשים מכירים אותו. וזה כבר לא פשוט. נכון שאם אני מזכיר שם השם, השם השם נמצא. אבל שם השם כאן הוא, אנחנו מבינים אותו, הוא בצדק, שזה לא שם השם. שם השם זה השם. השם השם זה הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. בניגוד ל... אם לא הייתי אומר שם השם. אז כשהתפילה בכל מיני מקומות חזר קבול להגיד שם השם, גם יש גם פסוקים שמשמשים באותו ביטוי, כן? אבל המון בחזר, ברוך כבוד שם אחותו, והתגדל ותגדל שמי רבה, והי שמי רבה, הכוונה היא בדיוק זה. לא הקדוש ברוך הוא המופשט, הנעלם, הקדוש והמופרש מן העולם, אלא הקדוש ברוך הוא שנמצא בפיות של אנשים, זה אנחנו על זה יכולים לפעול. הנחה היא שבלי זה לא יפעל. כלומר, נוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם תלוי אנשים. תלות צלם אלוקים שישקף אותו, שיקבל לעצמו להיות מרכבה לשכינה. בלי מרכבה אין שכינה. אם לא מקדישים את שמו, אז יש ניתוק. אז אין שכינה בעולם. הביטוי של חז"ל בנקודה הזאת, הוא נגיד אברהם אבינו, שבתחילת לך לך יש מדרש שאומר, אחות לנו קטנה. זה אברהם אבינו שאיחה את הקרע. כלומר, בכל מה שאברהם אבינו עשה, זה נמצא ממש בתחילת לך לך, כי זה כל מה שאברהם אבינו עשה בהתחלה, זה שהוא דרש את השם, זה איחה את הקרע. אם אף אחד לא דורש, אז לא נמצא. זה גם הפשט של המדרש המפורסם. הוא באמת מפורסם, רק שמתבלבלים בינו לבין הסיפור שהרמב"ם מספר, שזה לא נמצא שם במדרש, איך אברהם אבינו גילה את קונו. אז בכיתה א', או בטח אתם יותר מתקדמים ממני, בגן תחום חובה, אז למדתם שאברהם אבינו הסתכל על השמיים, הסתכל על השמש, ואמר, השמש הוא האל, ואחר כך היה ענן, אז ענן הוא האל, ואחר כך היה רוח, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, לא לזה אני מתכוון, אלא מדרש שהוא שונה מאוד, למרות שהוא קצת דומה. מדרש מספר בתחילת לך לך על משל לאדם שהיה הולך וראה בירה דולקת. הוא אמר, איפה בעל הבירה? הציץ לו בעל הבירה, ואני אמר, אני בעל הבירה. ככה במינו היה מסתובב ממסופוטמיה, כך כתוב המדרש, ממסופוטמיה למסופוטמיה, משהו אחר, היה מסתבל בבבל, ואמר, איפה בעל הבירה? כשפוך אמר, הציץ לו, אני בעל הבירה. מדרש מתאר בצורה פשוטה, עד שמישהו לא שואל, אז לא הציץ. כלומר, הבירה נראית ריקה, דולקת אבל ריקה. ומה מוסגר? מה פירוש המילה דולקת?
האם זה דולקת שהיא
בוערת
או שיש
באור, מודלקת, כן.
והשפת אמת מסביר שדולקת זה עולה באש.
כן, הייתי בטוח, פעם ראשונה שקראתי את זה, שום דבר.
שהיא רודפת,
סליחה,
השפת אמת מסביר שהיא רודפת.
שהיא?
רודפת.
מה זה רודפת?
זה השפת אמת.
אוקיי, זה כבר דורש. שנים הייתי בטוח שמדובר שהיא דולקת, כלומר מישהו הדליק אותה, שהיא בוערת. והשאלה של אברהם אבינו, אם כן, היא שאלה מוסרית. לא השאלה של הרמב״ם איך זה קורה, אלא היא שאלה של מוסרית. המצב נורא והיום, ואיפה בא לבירה? למה הוא לא מטפל בזה? תשובת הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני מוכן לטפל בזה, אבל תשובת הקדוש ברוך הוא היא באמת, על הפסוק הוא שאתה תלך מארצך, כלומר הטיפול יהיה ש... אברהם אבינו יתחיל להיות אברהם אבינו, ובסופו של דבר יהיה תורה וכן הלאה. אבל האמת שרוב המפרשים באמת מסבירים שדולקת זה לא בוערת, זה דולקת, היא דירה שנראית שיש בו אנשים, אבל אין בו אנשים, כיוון שעוד דלוק, מה שאנחנו משאירים בשביל גנבים, כן? אתה משאיר עוד דלוק, אז מישהו מבין שיש שם מישהו בפנים, אבל הוא לא ראה שאין מישהו בפנים, אז הוא אמר, צריך להיות מישהו בפנים, אני לא רואה אותו, אז הוא אמר, לא, אני כאן, פשוט, אז זה שאלה פילוסופית, לא שאלה מוסרית, זה תפיסה שונה לחלוטין, מה הצית את הקריירה של אברהם אבינו, התביעה המוסרית, שאחר כך מתפתה, זה מדרש כמה שעות אחר כך, כשברוך הוא בחר לאברהם אבינו בגלל מה שהוא עשה עם סדום, שהוא ניסה להגן, כלומר אברהם אבינו יש לו אחריות מוסרית, או שהוא היה מה שהרמב"ם מתאר, במורה נבוכים. הוא גילה את האלוקים בחקירה עיונית, יש סימנים שמשהו עומד מאחורי זה. יש אור דלוק, אז מישהו היה צריך להדליק את האור. מה שנקרא הוכחה תיאולוגית. בכל מקרה, המדרש באמת אומר, לפני אברהם אבינו, היה ניתוק, שפוך הוא לא היה בעולם, כי לא היה מישהו שקידש את שמו. צריכים מישהו שקידש את שמו כדי שהשכינה תהיה. וזה הפשט של דברים שבקדושה. אנחנו לא מתארים או מודים, אלא אותו תיאור, אותו הודעה, התפקיד שלה היא לא להודות על האמת, אלא ליצור את האמת. לעשות את האמת לאמיתית יותר, וזאת הסיבה שצריכים עשרה. כי לדבר על הקדוש ברוך הוא לא צריך עשרה. אני יכול להגיד, אני אומר פסוק דזמרה בלי עשרה. אני גם אומר שמע ישראל בלי עשרה. שזאת, משם גיליתי את הפרשנות הזאת, כי רבי יונה בברכות, יש לו משפט כזה שאומר, כל דבר שפוצע צריך עשרה, אז למה אנחנו אומרים קריאת שמע בלי עשרה? הלא אין דבר שבקדושה יותר גדול מזו. אמרתי, למה הוא חושב שקריאת שמע זה דבר שבקדושה? הוא אומר, זה הדבר בקדושה הכי פשוט שיכול להיות, אז למה לא אומרים אותו בעשרה? אבל מזה הבנתי כי להמליך את הקדוש ברוך הוא זה דבר שבקדושה. כי אתה באמת ממליך אותו, אתה הופך אותו למלך מה שלא היה לפני כן, וזה התפקיד שקריאת שמע יותר מכל דבר אחר. התשובה שבן יונה לשאלה הזאת היא, טוב, לא הבנת את הגמרא. כוונת הגמרא היא, כל דבר שבקדושה שצריך עשרה, לא תהיה פחות מעשרה. אני לא מגזים, זה בדיוק מה שהוא אומר. לא מובן, אני חושב שהכוונה שלו היא שאם אני רק אומר שהשם הוא מלך, לא צריך מעשרה. אם אני ממליך אותו, שזו אותו אמירה, כשהעם צועק, השם מלך, אז השם מלך. כשהעם צועק, כששאול הוא מלך, יחי המלך, אז שאול נהיה מלך. אז אם אני רק מתאר או מקבל על עצמי, אז לא צריך עשרה. אם הייתי עושה את זה בתור במקהלות ברכו השם, אני עכשיו ממש ממליכים אותו, שמים לו את הכתר על הראש, אז צריכים עשרה, וזה לא התפקיד של קריאת שמע. התפקיד של קריאת שמע היא הצהרת נאמנות, היא להגיד משהו על עצמי, ולא על הקדוש ברוך הוא. אבל דברים שבקדושה שצריכים עשרה, זה איפה שהם אקטיביים. זה התיאוריה. אני לא מרחיב את היריעה עכשיו, אבל זה התיאוריה לדעתי של דברים שבקדושה שצריכים עשרה. זאת הסיבה שזה לא שהקדושה הוא חלק מהנוסח של הברכה, של התפילה, לא בהכרח. ברוך הוא יכול להיות, האמת, להגיד ברוך אתה השם, זה יכול להיות דבר שבקדושה, אם זה בתפקיד, אם התפקיד שלו זה בדיוק בנקודה הזאת, ולכן אפשר באמת להוריד את כל הפרשנות. המשפט המפתח, הדבר עצמו הוא להגיד ברוך השם, זה נוסח. כלומר, אנחנו מכירים שהשם הוא, בפרשנות של הראשונים לברכה, שם הוא מקור ומבוע של הברכות, זה הפשט שאתה מברך את השם, אתה מכיר את הקשר בין הקשבוך, הקשבוך הוא עומד מאחורי כל מה שיש בעולם, אז אנחנו מגלים אותו, מוצאים אותו מהנסתר, אלא גלוי בעולם, זה דבר שבקדושה. Okay, זה התיאוריה. עכשיו לגבי מקומנו, מה התפקיד של ברוך הוא וגם של הקדש לפניו, במקום הזה שבתפילה. אז קודם כל, אני מצטט את הרמב״ם לגבי, זה חשוב בשביל הקדיש, חשוב בשביל הכל, אבל גם במיוחד בשביל הקדיש. הרמב״ם פרק ת' מלכות תפילה, הצלחנו לעבור פרק, עד עכשיו היינו רק בפרק אחד. סדר תפילות הציבור כך הוא, בשחר כל העם יושבים, בשליח ציבור יורד לפני התיבה ועומד באמצע העם, הוא מתחיל ויאמר קדיש, וכל העם עונים באמן יש מרבה, ועונים אמן בסוף הקדש, ואחר כך אומר ברוך השם מברך, ומונים ברוך השם מברך לעולם ועד. למה אני מצטט את זה? אז שני דברים. רמב"ם אומר שזאת התחלה של תפילת הציבור. פסוקי דזמרה, וברכות השחר, דיברנו, חלק מהתפילה, לא חלק מתפילה, הקדמה לתפילה עצמאית וכן הלאה, אבל זה לא חלק מתפילת הציבור. יש מושג של תפילה בציבור, זה מתחיל בנקודה שאנחנו אומרים עכשיו, עד עכשיו זה היה תפילת יחיד. ואין קדש לפני הקדש לפני ברוך הוא, למרות שהיום אנחנו אומרים קדש לפני כן, השפעת הארי, אבל בסדר התפילה שהרמב"ם מתאר כאן, בסדר שהיה מוכר לראשונים, הקדש הראשון זה הקדש שלפני ברוך הוא, והיא התחלה של סדר תפילות הציבור. ומה שלומדים מכך, שהקדש הזה הוא לפני ולא אחרי. בכל קדש תמיד יש לך אפשרות להסתפק, האם מדובר, יש שני סוגים של קדשים. קדש הוא סיום, וקדש הוא פתיחה. קדש תתקבל, ברור, הוא קדש שהוא סיום. כי אנחנו אומרים, אחרי שאומרים את העיקר, מוסיפים, תתקבל צלוטון ואותון. אז זה קדש של אחר 18. יש קדשים שהם לפני משהו. במנחה, אני חושב, זה לא סביר שאומרים קדש אחרי אשרי. אומרים קדש לפני 18. אז יש אנשים, אם ראיתי, יש אנשים שמניחים, כיוון שבמיוחד כיוון שיש גם קדש וגם ברוך הוא, אז חושבים שהקדש שכאן הוא סיום לפסוקי דזמרה. והברוך הוא, זה נצטרך לקשר לברכות קריאת שמע. אבל הרמב"ם מפורש שזה לא ככה. הוא אומר, תפילות הציבור מתחילים בזה שהחזן יורד ואומר, קדש, הוא בכלל לא מזכיר שאמרו משהו, אנחנו יודעים שאומרים פסוקי דזמרה לפני כן, אבל זה לא חלק מסדר תפילות הציבור, אז זה לא מוזכר בכלל בפרק הזה, שיש פסוקי דזמרה, היית יכול לחשוב שזה לא קיים בכלל. אתה צריך לקרוא פרקים אחרים ברמב"ם לדעת שאומרים אותו בכל יום, אם כבר זוכרים שאנחנו הגשנו ברמב"ם פסוקי דזמרה, הם לא במיוחד קשורים לתפילה, זה בכל יום צריכים להגיד אותו, ונהגו לנו אותם לפני כן. אז זה ברור, זה לא קדש אחר פסוקי דזמרה, זה קדש שלפני. יש כאן שני דברים לפני, גם קדש שלפני וגם ברוך הוא שלפני. שניהם תיחות. אם אני יכול במאמר מוסגר, בגלל שזכרתי את הספק, אז הקדש שלפני מוסף. נגיד בשבת אנחנו מחזירים ספר תורה, והחזן אומר קדש. זה קדש שלפני מוסף או אחרי, לא יודע מה. אתה אומר לי כבר בעצם חצי קדש, כן. כל קדש הוא חצי קדש. לא, אז אני לא יודע אם זה נכון תמיד. קודם כל אין דבר כזה, מה זה בחצי קדש? אז קדש יתום. הקדש שנקרא קדש יתום. אז אתה קורא לחצי קדש או קדש מלא? הוא אחד וחצי. כל קדש הוא חצי קדש. כל השאר זה מנהג להוסיף. זה ככה כל הפוסקים כותבים. קדש הוא רק יהי שמי רבה. עד סוף המשפט ההוא. ואחר כך נהגו להוסיף עוד כמה דברים. אבל יכול להיות שאתה צודק, שזה קצת מפתח. הנפקמין הוא, לכאורה, לא יודע, העצמות אומרים שזה קדש לפני מוסף. כי לפני 18 יש קדש, וזה הקדש לפני מוסף. למה להגיד קדש אחרי החזרת ספר תורה? משתמרו הוא מסופק בזה. הוא מביא שהוא מסופק. הנפקמין הוא, זה נפקמין רק לפי מנהג, לא לפי הדין. הנפקמין הוא בראש חודש. שהמנהג, על פי הזוהר, הוא לחלוץ תפילין לפני מוסף, ובשחרית כן תפילין, אז מתי לחלוץ תפילין? לפני הקדש או אחרי הקדש? העולם חולץ אחרי הקדש. והרב מאוד הקפיד על זה, אבל מה שצריכים לחלוץ צריכים. אם נזהרים במה שכתוב בזוהר, אז יש לחלוץ לפני הקדש, כי הקדש זה תפילת מוסף של החזן, מתחיל ב... לא 18, אבל התפילה שלו מתחילה בקדש, ואם צריכים להקפיד שבקדושת ראש חודש, של הקורבן, אז אין תפילין, אז צריכים לחלוץ לפני כן. זה נגד מנהג העולם. בכל מקרה, ברמב"ם כתוב שזה מפורש כאן, שזה לפני, וזאת נקודה, זאת נקודה חשובה. לא לחפש את המשמעות של הקדש בלאחר, אלא לפני. אם יש שני דברים לפני, אז צריכים להסביר למה יש, זה אותו, טוב, זה התוכן של התפילה היא אחרת, אבל שניים דבר שבקדושה. אני לא אתייחס לתוכן הספציפי, אלא בכלל, למה יש כאן שני דברים שבקדושה לפני התפילה. במאמר שהזכרתי לפני שבוע, המאמר של הרב על פסוקי דזמרה, אז הוא התייחס גם לנקודת ברוך הוא וקדיש כאן, והוא טען את הטענה הבאה, שאני די משוכנע שזה נכון. הוא אומר, תפקיד של ברוך הוא בנקודה הזאת, היא ליצור את היחידה של הציבור. כלומר, המחשבה היא כמובן, במבט ראשון הפוך. כדי להגיד ברוך הוא, אתה צריך שיהיה לך ציבור. אז אמר הרב, זה נכון, כי אין דבר שבוצע פחות מעשרה, אבל כיוון שזה נכון, לכן זה גם ההפך הוא נכון. כיוון שאי אפשר להגיד דבר שבקדושה בלי ציבור, אז אם אומרים דבר שבקדושה, החינוכם היא, הקוותם היא חינוכם. זה הדבר שיוצר את הציבור. זה שיש שם 10 אנשים בחדר, הם לא יתאחדו עדיין. צריכים להתאחד כדי לעשות משהו שאתה צריך להיות ציבור כדי לעשות אותו. מין פעולה רפלקסיבית, סוגרת על עצמה. כי שיש דבר שרק אם אנחנו מתאחדים אפשר לעשות, אז כשעושים את זה, בהכרח אנחנו מתאחדים. אבל זה בדיוק הנקודה, צריכים משהו שייצור, שיצרף את אנשים ביחד כדי להיות ציבור, ולכן תקנו. זה לא שבמקרה נפל כאן קדש, לכן אני צריך ציבור. לא, רצו שיהיה ציבור כאן, ולכן תקנו שיהיה כאן קדש ובוכו, או אחד או שניהם, ביחד בנקודה הזאת. כיוון שבקוד קריאת שמה, וגם 18, יש בהם דין ציבור, אפשר להגיד אותם בלי ציבור, אבל יש להם גם קיום בציבור, יש תפילה בציבור, בניגוד לתפילה ביחיד, וגם בקוד קריאת שמה, המשנה במגילה רומזת, שאומרת בסך הכל, שיש דין של, 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 של ציבור, פוסטין על השמה, יש שם אפשרויות שקיימות רק, רק, רק בציבור, יש להם קיום בציבור. פסוקי דזמרה, תגיד אותם בעשרה, זה לא אותו דבר, אמרת אותם ביחידות. אבל אלו נתפסים בציבור, אז כדי שזה יהיה ציבור, זאת הסיבה, ככה גם הסביר, לכן תקנו שיהיה כאן ברוכו ו... וקדש לפניכם. ואז אני חוזר וקורא את הרמז, מה שהרמב"ם אומר, סיידו תפילות הציבור כך הוא, כלומר, הנקודת הציבורית התחילה בקדש ובברוך הוא. זאת אומרת, הרב, כי זה מה שיוצר את הקיום של עצם הציבור. אז אנחנו עכשיו צריכים להבין מה באמת העניין, וזה הדבר שאנחנו נרוויח היום, מה באמת היתרון, מה הקיום, מה התוכן של תפילה בציבור. יש מאמרים בגמרא שהרמב"ם מסכם אותם בפרק שמיני, פרק שלפני הפרק שפתחתי. תפילת הציבור נשמע תמיד, אפילו היו ברכותים, אין הקדוש ברוך הוא מועץ בתפילתן של רבים, ופי כך צריך גם שתף עצמו עם הציבור. כן, ויש עוד כמה מאמרים כאלו בגמרא, יש זכות של הציבור שקדוש ברוך הוא שומע את תפילת רבים. תפילת הציבור נשמע תמיד. אוקיי, זה הרווח. אבל למה? כלומר, מה ההבדל בין תפילת הציבור לבין תפילת היחיד? שזה כדאי, אומר הרמב"ם, זה כדאי מאוד. צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל יחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור. אומר הרמב"ם, מה הסיבה שאתה צריך לעשות? לא בגלל שחזרתי תקנו, אלא בגלל שאתה אידיוט, אם אתה לא עושה את זה, זה נשמעת, זה לא נשמעת. אז ודאי שאדם צריך להתפלל עם הציבור אם הוא רק יכול, כי אחרת אומר לו שלא אכפת לו, שהתפילה שלו לא... לא תתקבל, שזה בעצם גם בעצם, בעצם התפילה, אם יש לו אפשרות להתפלל בשתי הדרכים. אז אני חושב שהתשובה היא מה שרק הסברתי. אם הדבר היחיד שאני יודע בוודאות שציבור הוא חשוב, הוא שאין דבר שבקדושה פחות מציבור. וזאת בגלל הסיבה שאתה לא כך הסברתי, אבל רמזתי, עכשיו אני אסביר אותו. היכולת להיות מרכבה לשכינה, זה לא ניתן לבן אדם יחיד. אני, שהקדוש ברוך הוא ינוח על הכתפיים שלי ונוכחותו בעולם זה בגלל שאני עשיתי לו מקום, זה יחיד לא יכול לעשות. בסך הכל אפר ואפר. מה ילוד אישה עם כבוד השכינה? זה דבר שרק עם ישראל, כלומר, ציבור עשרה שמסמל את עם ישראל כולו, יכול להיות, עם ישראל זאת השכינה בעולם. כן? הקיום של עם ישראל היא השכינה בעולם. השכינה שורה על עם ישראל, לא שורה על יחידים כיחידים. זה קיום הלכתי שעשרה יהודים מסמלים ציבור, אז הם עומדים במקום כלל ישראל כולו. אבל עצם הברית שבו הקדוש ברוך הוא אמר אני בעולם כי אני אלוהים של מישהו, אני לא אלוהים של אדם, אני השם ימירך היום, אני אלוקים של עם ישראל, אנחנו עמו, וזה קביעת היחס. אדם יחיד לא יכול לקחת על עצמו, וזה גם לא יצליח, הוא לא יכול להיות שהוא יהיה לבד מרכבה לשכינה. זה ההבדל בין ציבור לבין יחיד. מה הקשר לתפילה? אז זה מסביר למה יש כאן, למה זה חשוב להתפלל בציבור. זה שינוי טוטלי, קיצוני, ביחס שביני לבין אלוקים. אם אני עומד כיחיד לפני הקדוש ברוך הוא, אז אני יחיד. אני אפר ואפר. מה אדם כי תזכרנו ובין אנוש כי... מה אדם כי תזכרנו? ובין אנוש כי תדענו, תדענו ותזכרנו, פרק י' ג'. הרב תמיד, הוא היה, זה הדבר הראשון שהוא אמר כשהוא חשב על תפילה, זה שאיך אפשר בכלל להתפלל? מי אדם שיתפלל בכלל? ודאי שמה שכתוב כאן ברמב״ם, שיצפה לתשובה, כשהוא ייתן לו משהו, הוא לא ראוי, לא ראוי, זה לא יקבל. למה הציבור כן ראוי? למה תפילת הציבור נשמע תמיד? יש תשובות אחרות. יש רן בדרשות הרן, שהרן מסביר, זה רעיון יפה, שכשאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אז יש לי חסרונות ויש לי יתרונות. יש לי חסרונות, אז התשובה היא בדרך כלל לא. כי אני לא ראוי, אני חי, זה, יותר מזה, אתה חושב שמגיע לך? לא, יש לך המון, המון, המון חסרונות. אבל הציבור, צריכים להסביר לפי הרן, למה החשבון הוא ככה, היתרונות, השונים מאחד לשני הם משלימים זה את זה, ולא את החסרונות, כי החסרונות כנראה הם חסרונות, הם הדרים. אז אם אתה טוב בזה ואני טוב בזה, אז ביחד שנינו טובים בכל, אז 600,000 יהודים הם מהווים שלמות. עכשיו, אתה יכול לשאול, למה החיסרונות שלך לא מצפים לחיסרונות שלי? כנראה בגלל שיש הבדל מטאפיזי בין חיסרון לבין יתמם, בין קיום לבין העדר. אז זה ההסבר של הרן. אז כשהציבור מתפלל לקדוש ברוך הוא, הם ראויים. כי הם, בין כולם יש כאן שלמות. אין הכנה, זה הסבר יפה? אני אומר הסבר אחר. כשציבור שקיבל על עצמו, לא סתם ציבור, ציבור שקיים אמירת ברוך הוא וקדש וקדושה ושהוא מרכבה לשכינה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אז נוצר, צריכים מאוד להיזהר במילה הזאת, אבל נוצר תלות הדדית בין אומר, לא מדובר באני מול אלוקים, מדובר ביחידה שבו עצם השכינה בעולם, שזה כנראה היא רצון שכינה שתהיה שכינה בעולם, מה שהרמב"ן רומז בפרשת צו, ששכינה בעולם צורך גבוה, כשברוך הוא מעוניין בזה, והוא רק מקבל את זה בגלל שאנחנו בפועל, באותו רגע, משנייה לשנייה, בצורה דינמית, מקיימים את קיום השכינה בעולם. אז זה, קודם כל זה משהו אחר לחלוטין, זה לא שאני בא ואומר, אני רוצה כך וכך, כשברוך הוא שוקד אותי, מידת הדין אומר, מה פתאום? אלא מדובר בבקשה, איך להגיד, פנימית. כלומר, המלכות השם, שאנחנו אחד ממרכיביו, המלך והעם, הם מהווים מרכיב אחד של המלכות, אז בקשות מתקבלות בצורה אחרת לחלוטין, אי אפשר להתעלם מהם. זה לא, לשון הרמב"ם זה לא שהקדוש ברוך הוא עונה תמיד לציבור, אלא לשון גם הגמרא, תפילת הציבור נשמעת תמיד, כן? הקדוש ברוך הוא שווה, יכול עדיין להגיד לו, אבל היא נשמעת בגלל שהיא לא צריכה לעבור בדואר, היא לא צריכה לעבור את ה... את הסף, את החצר, שומר החצר, לא נותן לזה להיכנס. אנחנו לא חשים באוזנו, כי הוא כביכול יושב לנו על הכתפיים, אנחנו נושאים אותו, כמו שעבד נושא את רבו. מדרש בבראשית אומר, מי יותר חשוב, מי שנושא או מי שניסה. אנחנו נושאים את המלך על הכתפיים, והקומוניקציה היא פנימית, היא לא חיצונית, לכן אין שם את המעבר, ואת החסימה, ואת ההפרעה. שקיימת כשיחיד מתפלל. זה לא כל כך, כלומר, מה בעצם אני אומר? כשאנחנו אומרים דבר שבקדושה, יש כאן מהפך, או לא מהפך, יש כאן שינוי בשכינה. מה שכרגע יותר חשוב זה שיש שינוי טוטלי בנו, מהפך. לא שינוי, אלא מהפך. לפני כן היית נוצר של הקדוש ברוך הוא, וזהו, הוא הבורא ואתה הנברא. שזה שמיים וארץ, זה אין סוף וכלום, וברגע שאתה בא בתור חלק מהציבור, כלומר כולנו באים כציבור, אז זה לא חשוב שזה בורא ונברא, לגבי מה שכרגע חשוב זה ששני מרכיבים של עצם המלכות, מקיימי המלכות וכתר המלכות. ועמידתנו כלפי הקדוש ברוך הוא זה שונה לחלוטין בתור תפילה. וזאת הסיבה שזה נמצא כאן בתחילת התפילה. כדי שנתפלל ככה ולא ככה, שנתפלל בתור ציבור, כלומר כעבדי השם, ולא כנבראי השם, לא כמו החיידקים, שגם הם צריכים להתפלל, אלא כמו העבדים בתוך המלכות, שהם נושאים על הכתפיים באותו רגע בדיוק את המלך, ומדברים על המלך מבחינה, בדרך פנימי. לכן חז"ל תקנו, עכשיו אני אומר חזר תקנו, כי כנראה שחזר תקנו, זה לא נמצא בגמרא. כן, אבל בסדר התפילה שבא לנו איש מפי איש, דרך הגאונים ונהוג בכל המקומות, גם בארץ ישראל וגם בבבל, וזה אין שום הבדל בין נוסחות התפילה, אז תקנו כשמתחילים את החלק הרציני, אז ורוצים שזה יהיה תפילת הציבור, אז עושים את זה בצורה הזאת. מה שעשיתי כאן זה שחיברתי בין שני דברים, שהם לא בהכרח מחוברים. אנחנו מונים שיהיה ציבור שיתפלל, כי אומר הרמב"ם זה דבר יפה, התפילה נשמעת. הרב אמר שמשתמשים בדבר שבקדושה כדי ליצור את הציבור. אוקיי? גם רעיון יפה. אני מחבר בין שני הדברים. אם הציבור נוצר על ידי זה שיש כאן דבר שבקדושה, אז זה גם זה לא מקרה, זה לא סתם מפתח. זה באמת התוכן של הציבור, לפחות לגבי הדבר הזה. זה ציבור שמקדש, לא שציבור יתפלל. ציבור שמקדש שם שמיים, איך שאני הסברתי. שתקדי שם שמיים זה להפוך את הקדוש ברוך הוא למלך, להפוך אותו להיות בתוך עולם, להשרות את השכינה בעולם, זה הציבור שצריך להתפלל ושתפילתו נשמעת. ולכן, זה גם אם תציע לי שיטה אחרת, הרב אמר אומרים דבר שבקדושה, ואז אתה ציבור. אולי יש דרך אחרת להיות ציבור, אולי אם נחזיק ידיים, גם כן יהיה ציבור. כן, יש ציבורים מסוימים שחושבים שככה, כך עושים. אתה רוצה להיות ציבור, אז כל אחד ישים יד על הכתף של השני, ואנחנו נהיה אחד. זה לא נורא, נשמע לי סביר, אין לזה ביטוי בהלכה, אבל איזה ביטוי בקומזצים ובכל מיני תנועות נוער, אז אולי זה באמת, אולי זה באמת אמיתי, שיהיה אמיתי, אבל זה לא יעבוד בשביל מה שאני רוצה. אני רוצה שזה יהיה ציבור הנושא את העול של מרכבה לשכינה. ציבור שמקדש שם שמיים ברבים, וכי זה, רק זה, עושה את המהפך הפנימי אצלנו, לא בתור, טוב, אני, מה שהרן אומר, אני הצטרפתי אליך, יפה, אני מביח מהחברות. הרן מדבר על כך שאיכות המשולש לא במעיינתק, זה עוזר לי לבוא עם חברים. אמת, אני אומר משהו שאני חושב שהרבה יותר מהפכני, זה לא שעוזר לי לבוא עם חברים, זה עוזר לי לא לבוא כמו שהייתי, אלא לבוא, אני מישהו אחר, כי אני לא אני, אני חלק מציבור רחב יותר, בציבור רחב הזה מה תפקידו? תפקיד שאף יחיד לא יכול למלא, להיות הבסיס לנוכחות שכינה בעולם, לאחות את הקרע, בלשון של המדרש שעתי לפני כן, להביא את הקדוש ברוך הוא לתוך יחסים עם בני אדם ועם העולם, ולהיות נוכח. כמובן, יש לזה חשיבות מיוחדת בתפילה, כי זה קובע את היחס של הקדוש ברוך הוא עם המתפלל. הקדוש ברוך הוא נמצא ביחסים עם בני אדם, כיוון שבני אדם קידשו אותו. אז יש יחס, אז יש קשר. אם אף אחד לא היה מקדש השם שמיים בעולם, אם לא היה אברהם אבינו, אז היה מאוד מאוד קשה להתפלל. אם יום אחד מישהו, איזה גוי עובד עבודה זרה, יחליט בכל זאת רוצה להתפלל, אבל הוא צריך להתפלל לאלוקים שנמצא רחוק בשמיים, הוא לא כאן. אז ברור שלקדש שם שמיים, זה להביא את הקדוש ברוך הוא לכאן, ולהביא אותו עליי, אז הוא ממש כאן צמוד אליי, כי אני זה שמקדש אותו, אני זה שמקדיש את שמו, מקדש את שמו. אז בנושא תפילה ברור שהדבר הזה הוא נשמע תמיד, כן? זה יוצר את הקשר המיוחד. למה יש כאן שני דברים? אני לא בטוח אם הרב אמר את זה, אני חושב שכן, אחרת לא הייתי חושב על זה, אבל צריכים לבדוק בדיוק מה הרב אמר ומה אני מקלקל או מוסיף. יש הבדל יסודי בין קדיש לבין ברוך הוא, מבחינת עכשיו התוכן. כשאומרים להתקדל ויתקדש שמי רבה, אז בתוכן אני מכיר, אני אפילו אולי הגורם שהניע אותי להגיד את זה, זה הגשתי בחסר. יתגדל, יתגדל שמי רבה, כיוון שעכשיו זה פחות, אני רוצה שיהיה יותר, אני רוצה שיהיה יותר, סימן שהיום יש פחות. המצב שמוליד את אמירת הקדיש הוא גלות השכינה. זה בא כדי להשלים, אנחנו מתפלל, זו תפילה, יתקדל ויתקדש, אנחנו מבקשים שמצב יתוקן. זאת אומרת שעכשיו המצב הוא פגום וחסר ולקוי, ומחר יהיה יותר טוב. ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Okay? ברוך הוא זה לא ככה. ברוך הוא זה מכירים בעובדות, וזה מודגש, יש סיבות רחתיות, אבל בכל זאת כתוב ברוך השם המבורך, המבורך. כלומר, אנחנו מברכים את המבורך. למה אומרים המבורך? אז אומרים שהחזן אומר מבורך, הגמרא אומרת, כיוון שאחרת היה אפשר להבין שהוא מוציא את עצמו מן הכלל. הוא אומר לכם לברך, והוא לא מברך. אז כדי שזה לא יהיה כך, הוא אומר מיד המבורך. אבל אז שואלים למה הציבור חוזר ואומר המבורך. האם לא צריך להגיד את זה, אמרו ברוך. בכל מקרה זו עובדה. כלומר, נוסח הברכה היא, הקדוש ברוך הוא גדול, ואנחנו אומרים שהוא גדול. אין כאן את ההרגשה של, זאת לא תפילה, זאת לא בקשה. זה אישור המצב. עכשיו, אני לא חוזר עם מה שאמרתי. כשמאשרים מצב כזה, אז הוא נהיה יותר נכון. אבל הוא לא נובע מהרגשתי שאני בא לתקן משהו. כן, אני מקבל על עצמי את מה שאני צריך להיות כל הזמן. להיות נושא של גדלות, ברכת השם, כשפוך הוא המקור של כל הברכה, ואני מציר בזה, אני מציר בזה, זו גלוי. לפני כן הוא היה נסתם. זה ההבדל בערך בין קריאת שמה לבין 18. כלומר, טענתי היא, וזה הרב כן אמר, שהקדיש הוא לא קשור לברכות קריאת שמה. הוא הקדמה ל-18. היית צריך להגיד אותו בדיוק לפני 18. למה לא אומרים אותו לפני 18? כי יש בעיה של סמיכות גדולה לתפילה. בערבית אומרים אותו לפני שמונה עשרה, כי זה התוספות הפסיק, שאין שם סמיכות גדולה לתפילה. ומנחס כמובן אומרים אותו לפני שמונה עשרה, טוב, אין הרבה במה להתחרות. אז הרב אמר, הקדיש קשור לשמונה עשרה, והבורכו קשור לברכות קריאת שמע, והם באו ביחד, ואתה אומר שני דברים שהם בערך אותו דבר אחד אחרי השני, אבל זה בגלל אילוצים הלכתיים של סמיכות גדולה לתפילה, כשנראה שהיא יותר חשובה. הסמיכות שם צריכה להיות סמיכות קרובה מאוד, וכאן הסמיכות לא צריכה להיות קרובה, לפי ההסבר של הרב, לא במיוחד. נהיה את הציבור, ועוד 10 דקות, אני אגיד 18, זה לא כזה נורא. לא צריך להיות מיד לפני כן, אבל בכל זאת הוא מוכוון אל ה-18. כי 18 זה אדם שמבקש את צורכי עצמו, הוא אומר, יש לעולם חסרונות, יש לי חסרונות, וכי שכשבוך הוא ימלא אותם, אז אלוקים, אז באותו מידה, אלוקים שאני פונה אליו, הוא אלוקים שגם אני ממלא את החיסרון של לוקחותו בעולם. אני חסר לי פרנסה, והעולם חסר שכינה. אז אני אומר, קדש, זו תפילה, אני אומר תפילה לפני התפילה. אני מתפלל, ועצם התפילה היא אפקטיבית, כן? אני מתפלל ששמו יתקדש, ואז שמו מתקדש, ואז אני מתפלל שהפרנסה תגדל, וירושלים תיבנה, והחטא יסולח, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. קריאת שמע, זה בדיוק מהסיבה שאמרתי בשם רבינו יונה, זה לא ככה. זה פשוט, אני מציר על הנאמנות שלי, זה הצהרת נאמנות בבוקר. האמריקאים בבוקר מצרים נאמנות לדגל. יהודים בבוקר מצרים נאמנות לקדוש ברוך הוא. זה להגיד מי אני, זה לא בא לפעול על המציאות, בדי לא בא לשנות את המציאות, אלא שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא כשאני אומר את זה, גם זה צריך להיות ציבור. אני עם ישראל יגיד שמה ישראל, ולא יחיד, זה רצוי. וכדי לאחד, כדי להפוך להיות חלק מציבור, אז אומרים רק את העובדה, זה לא תפילה לעתיד, זה קיום מה שיש. כשנדבר על ברכת יוצר, אז זה בדיוק מה שיש בברכה של ברכת יוצר. זה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה בעבר את המאורות, הוא האור, הוא נמצא, ומקדשים את שמו בהכרת המציאות שיש. אז מחלקים בין שני הדברים, הקדיש, עוד פעם, הרמב"ן צודק, זה לא אחרי, זה לפני, אבל זה לא לפני יוצר אור, זה לא לפני שמע, זה לפני 18. והברוך הוא, רק להגיד שהקדוש ברוך הוא ברוך, הוא מקור כל הברכות, זה כמובן הקדמה יפה לזה שהקדוש ברוך הוא מקור האור, מקור יוצר, יוצר המאורות, יוצר העולם, מחדש בטובו ברוך הוא יום תמיד, מעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא המקור לקיום העולם. הברכה, דבר שבקדושה, מצירה על המציאות הזאת, היא להגיד שהוא מבורך, הוא מקור של כל הברכות שיש, ועכשיו אנחנו נפרט גם מה בברכות שבו אחר כך, ונגיד קריאת שמע. אז זאת החלוקה בין שני הדברים האלו, ועדיין, עכשיו אנחנו נמשיך לדבר על ההבדל בין קריאת שמע לבין 18, כשאנחנו נגיע להם עוד מעט, אבל בסך הכל, הם עובדים כאן ביחד על הדבר החשוב. שאנחנו נופיע לפני הקדוש ברוך הוא לא כיחידים אלא כציבור. מאמר מוסגר לגבי ההשלכות של הדבר הזה, יש אנשים שלא אוהבים להתפלל בציבור. והסיבה היא מעשית, אבל גם עקרונית בגלל מה שרק הסברתי. אתה מאבד את האינדיבידואליות שלך. המעשית היא שאולי מתפלדים יותר מדי מהר, יותר מדי לאט, צריכים לקום בשעה מסוימת, חסידים לא אוהבים להתפלל בציבור, כי חייבים להתפלל ביעף, אתה שכה להתפלל בכסף שלך, כן? כלומר, יש כאן כפייה שמעשית, אבל זה יותר מכפייה מעשית. כל התיאוריה שהסברתי מוני על כך שזה לא הרן, זה לא שאני לוקח איזה חבר לידי. אנחנו נטמעים. היחידה בסופו של דבר היא הציבור כיחיד. היא ציבור כיחידה שמתפלל, ולא הרבה אנשים שמתפללים ביחד באותו זמן. אז יש איזה השלכות מעשיות שאני חייב להתפלל באותו קצב וכן הלאה, ואולי אני לא יכול להתפלל בקוריים או בשקט, זה משפיע על איך אני מתפלל, בלי ספק. בסדר, זה משפיע גם על הכוונה, לפעמים פחות, לפעמים יותר. אבל מתחת לזה יש את הרגשה שאני פשוט הולך ונעלם, ואני לא רוצה להיעלם בתוך הציבור. אז התשובה, בחז"ל היו רגישים לזה, הפרשים רגישים לזה, המוסלמים רגישים לזה. כלומר, יש כאן איזושהי בעיה, לכן גם בתפילה יש קטעים של יחיד, יש אלוקאים לצור אחרי התפילה, אני חושב, בגלל הסיבה הזאת, וכן הלאה. כלומר, הם מבינים שיש כאן בעיה מסוימת. אבל התשובה לבעיה היא פשוט לחזור על הדברים. כלומר, זה אמת, אבל להתאמה בציבור, אני לא אומר שאתה לא מפסיד כאן משהו, אבל זה חשוב. כלומר, אדם צריך למצוא את היחידתיות שלו בתוך הציבור. כל התורה כולה זה קפיצה מלשון יחיד לשון רבים, ברית יחיד עם ברית רבים. מי קיבל את התורה? שאלה שהיא גם פוליטית. מה קורה ממה? הציבור זה הרכבה של יחידים, או שהיחידים שואפים את מקומם ואת משמעותם מתוך הציבור. דעה שנייה נקראת, פעם זה היה מילה לא פסולה, היום אי אפשר להגיד אותו, אבל זה נקרא פשיזם, שהמשפוט של היחיד זה השתייכותו לציבור, וההפך הוא האינדיבידואליות המערבית הקיצונית, נגיד האמריקאית, שאין דבר כזה ציבור, זה רק אוסף של אנשים שקצת עוזרים זה לזה, כי שנינו יותר חזקים מזה. נכון, התורה אומרת משהו באמצע, כלומר, הציבור, רק ציבור, בגלל שיש כאן יחידים שיכולים להרכיב אותו, אבל זה נכון שהזהות שלנו גם שואבת מהשתייכותנו בציבור, ולכן יש הרף הממש, ברית, אני תמיד מדבר, ברית סיני הוא ציבורי, וברית אבות מואב הוא יחידתי. או הפוך, אני כמעט פתוק זה נכון, כי זה עניין של ערבות. את השעיננו פה היום, ולכן יש ערבות זה לזה. אפשר לחשוב הפוך, אבל זאת הכוונה כאן. כל אחד עומד בנפרד, אתם, נשכם, בניכם, בנותיכם. את השע ישנו פה היום, כל אחד צריך לבוא בסך, ולכן כשפוך אז יטיל ערבות עליהם. אבל בסיני לא צריכים לטיל ערבות, כי בכלל זה לא ערבות, זה ממילא הברית היא רק עם האחד שהוא כלל ישראל, כולם כאיש אחד, כלב אחד. נדמה לי זה הדרך להגיד אותו. אז המתח הוא קיים, כן? כאן הרמב"ם אומר, זה כדאי מאוד שאדם יבין שהוא צריך להתפלל. זה לא מבטל אותך, אתה לא באמת נעלם. אתה יכול גם לשאוב מזה כוח, אבל כן, יש כאן איזשהו ויתור. מי שקשה לו לוותר על אני אינדיבידואל וכולנו אינדיבידואלים, אז הוא לא יוכל לא להתפלל בציבור, לא להיות חלק מהציבור, ואז המחיר הוא, מה שמעתי לפני כן, אז הוא כלום, אז הוא אפס. לבוא לבד לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא להיות שם. אי אפשר לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא לבד. והאפשרות שלנו לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא, הוא מחייב את תקרא לזה הקרבה, תקרא לזה הגדלה, זה שני הדברים גם יחד. אתה מגדיל את עצמך על ידי זה שאתה מבטל משהו ממך, אבל סך הכל אתה יוצא יותר גדול, ועכשיו יש לך יחס אמיתי, ואימננטי, ופנימי, וחי, ונושם, והדדי, עם הקדוש ברוך הוא, שהוא תנאי מאוד מאוד חשוב בתפילה מוצלחת. אפשר להתפלל גם בלי זה, אבל תפילה שנשמעת, אתה רוצה שזה יהיה קומוניקציה, שזה יהיה הדדי, הקדוש ברוך הוא שומע ומגיב לך, אז חשוב מאוד לקיים את זה, וזה התפקיד, ככה הטענה שלי, וטענת הרב, זה התפקיד של הברוך הוא, הסנדוויץ' הקטן הזה, בין שני תפילות גדולות, פסוק הדזמור מה עם הברכות, בקוד קריאת שמע, יש משהו שם באמצע, מבחינת התוכן הפנימי שלו, לא ארוך ולא מסובך, אבל מבחינת התפקיד שלו, מבחינת השינוי שהוא מחולל במצב, הוא אדיר. לפני כן היינו אוסף של אנשים שאומרים טילים, יפה, פרום יידין, ועכשיו אנחנו העם השם, מרכבה לשכינה, מגדלי ומקדשי שמו, וכל השיח שלנו עם הקדוש ברוך הוא משתנה בצורה קיצונית. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו באמת נתחיל בקוד קריאת שמע, כמו בקד יוצר אור, אני מקווה לעשות את זה אולי ביום אחד, למרות שברכה ארוכה, נראה. צריכים לבדוק כמה תכנים יש שם. ברכות אמורות להיות פשוטות, אבל זו ברכה ארוכה מאוד. אז קשה להאמין שהיא פשוטה. אבל נעשה ברכה. אז שבוע הבא זה בקד יוצר אור.